אנחנו למדנו הרבה ברוך השם בחודש האחרון על פורים. עכשיו אנחנו הגענו היום לתענית אסתר. לצערנו יש פה צירוף עניינים שמתאים בין תענית אסתר לבין העניין שקרה לנו השבוע, פיגוע ש נרצחו בני משפחת פוגל, שם יקום דמם. ואני רוצה לקשר את שני הדברים. נלמד פה סוגיה יסודית שכדאי ללמוד אותה, לא רק בזמן הזה, אלא בכלל. נבין קצת יותר את העניין של תענית אסתר. אז אנחנו נתחיל בעניין הזה, קודם כל, מהיסודות. נתחיל, באמת, מה היא תענית אסתר? למה בכלל מתענים תענית אסתר? תענית אסתר נשמע, לפי המילים, שאנחנו מתענים בגלל שאסתר, גם כן, אסתר צמה, אז גם אנחנו צמים. אבל זה לא נכון. למה אני אומר בכזאת חריפות שזה לא נכון? כי ניגש רגע, נראה את ההלכה בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שמתענין ביוד גמל בעדה. ואם חל פורים באחד בשבת, כמו השנה, מקדימים להתענות ביום חמישי. למה מתענים? לא כתוב. בשולחן ערוך לא כתוב. אחר כך, הסעיף הבא בשולחן ערוך, כתוב שיש מתענים שלושה ימים זכר לתענית אסתר. זאת אומרת שהתענית הראשונה שאנחנו נוהגים להתענות, התענית שמוזכרת בסעיף הראשון, היא לא זכר למה שאסתר צמה. אצל אסתר צמו שלושה ימים. זה כתוב בפירוש במגילה. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושה ימים, לילה ויום, וגם אני ונערותיי. אז כולם צמו, כל עם ישראל באמת, אבל זה באמת, אבל זה בעקבות אסתר, אפשר לקרוא לזה תענית של אסתר, כי היא ביקשה, היא צריכה להיכנס למלך, וכמובן יש את הגזירה הקשה, וכולם צריכים לצום. אבל כבר מאירים פה, שהתענית של אסתר, המקורית, הייתה בניסן. חז"ל אומרים שאפילו ביטלו את המצוות של ליל הסדר, כי זה היה דבר כזה חמור, ואנחנו ודאי לא מתענים בניסן. אז אפשר להגיד, טוב, לקחו את התענית של אסתר, והעבירו אותו לפורים, כי אפשר להתענות בניסן. אבל כל העניין הזה לא ברור, ואין לו מקור ברור. אמנם במגילה כשמדברים על הזכר של נס פורים לדורות, מוזכר שם דברי הצומות וזעקתם. אז יש איזשהו מקור, אבל גם המקור לא ברור. איזה צומות, מתי? ופה באים הראשונים ואומרים משהו אחר לגמרי. שיכול להיות, אנחנו לא כאלה גדולים, לא היה עולה בכלל על דעתנו דבר כזה. זה מובא בשם רבנו תם, מגדולי הראשונים. אני מקריא מהמשנה ברורה שכותב פה במקום, שמתענים ביוד ג' אדר, כי בימי מרדכי ואסתר נקהלו ביום ג' באדר. למה? להילחם ולעמוד על נפשם. הרי מה קרה בפורים? הייתה הסכמה של אחשוורוש, על פי מה שהמן ביקש ממנו, שביום יוד גמל אדר, זה הפור שנפל על היום הזה, יוכלו כולם להרוג את היהודים. אחשוורוש לא מוכן לבטל את הדברים שלו. הוא לא מוכן לבטל את האיגרת הראשונה, האיגרות הראשונות שהוא שלח. לכן, בא אסתר, באים מרדכי ואסתר עם רעיון, הם שולחים עוד פעם איגרות, שליהודים יש רשות לעמוד על נפשם. כלומר, היהודים יכולים להילחם באויבים שלהם. עכשיו, אחרי שמרדכי הוא כבר איש חשוב, וכבר תלו הרי קודם את המן, אז אנשים, האויבים של היהודים, קצת מפחדים, אבל בכל אופן יש שם מלחמה. אם לא הייתה מלחמה, אז כל התיאור במגילה לא מובן. יש שם מלחמה רצינית, ויש אצל אויבים הרבה מאוד הרוגים. אז היהודים היו צריכים ביוד ג' אדר להיקהל, להתאסף, מה זה להתאסף? להכין מסגרת מלחמתית. התאמנו במשך כל החודשים עד אז, הגיע יוד ג' אדר, הם כבר מוכנים. יש מפקד, כולם עם נשק, יוצאים למלחמה. זה נקהלו. למה? כדי לעמוד על נפשם, כי אם לא, אז האגרות הראשונות עדיין תקפות, מותר להרוג אותם. רק מותר להם גם להילחם. כך רשמית החוק, לא, החוק, הגזירה של אחשוורוש. נותן מבט אחר בכלל על כל הנס של פורים, עם מי שלא שם לב לזה, וכך אומרים המפרשים על המגילה. אז ביום י' ג' באדר הייתה המלחמה. ביום י' ד' באדר נחו. כבר סיימו את המלחמה, ביום אחד ניצחו יותר מאשר במלחמת, מהר מאשר במלחמת ששת הימים, ולכן ב' ד' באדר יוכלו להגיד, ברוך השם ניצחנו. אם כן, י' ד' באדר הוא יום חג. או בשושן, נלחמו עוד יום, קיבלו בשוט, היו צריכים לקבל בשוט מיוחדת מהמלך. אי אפשר סתם להילחם בתוך המלכות. אז נלחמו ביוד ג' ויוד ד' וביום תדבב יכלו לחגוג. יוצא שיוד ג' באדר אצל כולם הוא יום מלחמה. ממשיך המשנה ברורה, כפי שאמרתי על פי דיבר רבנותם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם להינקם מאויביהם. זה לא כזה פשוט. אתה יוצא לקרב, אומר, הנה, אני חכם, אני גיבור, יש לי נשק. לא, מה פתאום? כתוב בתורה, לפני שיוצאים למלחמה, צריך להתאסף, לחשוב. ומצינו כשהיו ביום מלחמה, כשהיו מטענים, שכן אמרו רבותינו זר, שמשה רבנו עליו השלום ביום שנלחם עם המלאק היה מטענה. יש לנו את התיאור, שיושע יוצא להילחם עם המלאק, ומשה עולה לראש הגבעה ומתפלל שם. אז חזל אומרים שמשה לא רק התפלל, אלא גם צם. ואם כן, בוודאי גם בימי מרדכי היו מטענים באותו יום. ולכן נהגו כל ישראל להתענות ביום ג' באדר. זה מבט שאני בטוח שבשביל הרבה אנשים זה מבט חדש לגמרי על מה שאנחנו עושים. הצום של היום הוא לא צום בגלל אסתר, כלומר לא הצום של לפני הגזירה, לפני ביטול הגזירה, סליחה. כן? שהיו כל כך מדוקאים, הנה אמרו שיהרגו את כולנו, ובוודאי כולם צמו ובאו לקדוש ברוך הוא, אלא הוא צום שכשכבר הרגו את המן, וכבר יש להם רשות להילחם, אבל לא יוצאים למלחמה בלי חזרה בתשובה, בלי צום, בלי תפילות לקדוש ברוך הוא, לא יוצאים למלחמה. כמובן בימינו אני מניח שצריך להיזהר, אנחנו לא נגיד לחיילים לצום כי זה אולי יתיש את כוחם, אבל לא, 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 אנחנו לא מדברים על הלכה למעשה מבחינה זו שאם מישהו נקרא למלחמה שיתחיל לצום, אלא אנחנו מדברים על היחס, על ההרגשה, על מה קורה בין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא ביום כזה. וכפי שאמרתי, זה נותן תמונה אחרת, לא רק על תענית אסתר, אלא על כל העניין של פורים. יוצא שפורים הוא באופן מהותי יום כזה, שהוא מחובר משני שלבים. וזה נובע מהמגילה. יום ראשון מלחמה, עם צום, עם חזרה בתשובה, תפילות ותחנונים לקדוש ברוך הוא. יום שני, ניצחון, אפשר לשמוח. צריך לשמוח, מצווה לשמוח, שמחה גדולה מאוד. איך עושים את המעבר הזה? להזכיר לכם, אנחנו עושים את זה כל שנה ביום העצמאות. וזה משהו דומה. יש כאן נקודה יסודית מאוד בכל היחס של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי מה שרוצים מהקדוש ברוך הוא, כלפי הגאולה. באים אנשים ואומרים, יום אחרי יום אתה כמעט אפשר לשמוע את זה, טוב, הלוואי שיבוא המשיח והכל יהיה בסדר, נכון? הלוואי שתבוא הגאולה וכבר ייפסקו הצרות. רבותיי, הגאולה כבר הגיעה. לא בשלמות, לא כולה. אבל הגאולה כבר התחילה לפני 150 שנה. אנחנו בתוך הגאולה. אבל יש צרות, נכון? יש צרות. מה היא גאולה? שאלה יסודית מאוד. בואו נראה. אומר הרמב״ם, יש ברמב״ם בסוף המשנה תורה של הרמב״ם שני פרקים על המשיח. כותב הרמב״ם הלכות מלכים פרק י' א', המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו קודם. מקריבים קורבנות ועושים שביתים ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה. זה נפלא. כל טוב, נכון? רגע. זה הגדרה עקרונית. מה עושה המשיח? המשיח תפקידו להחזיר את עם ישראל למצב שלם של קיום תורה ומצוות על ידי קיבוץ גלויות, מלכות, קיבוץ גלויות, בניית בית המקדש, ומגיעים למצב שכולם מקיימים את המצוות, אפשר לקיים את כל המצוות. מצוות התלויות בארץ היום, לדוגמה, לפי רוב הפוסקים, אנחנו לא חייבים מהתורה, אלא רק מדרבנן, כי רוב עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. שאלה בדיוק מה התנאים לרוב עם ישראל. נכון. אנחנו מתקדמים, ואפילו קשה להגיד ברוך השם שאנחנו מתקדמים, כי אחת הסיבות שאנחנו מתקדמים, כי יש כל כך הרבה התבוללות בחוץ לארץ. אבל, איך נראה המשיח הזה? במשך דורות, היהודים בגלות, הייתה להם תמונה כזאת. כולם חשבו, הנה, מה יהיה? יום אחד פתאום יופיע בן אדם נפלא. יהודי כזה, מיוחד, תמיד חכם גדול, זקן ארוך, מכובד, יפהפה. הוא יבוא ויגיד, רבותיי, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להחזיר אתכם לארץ ישראל. יקבץ את כל היהודים, אפילו תמונה כזאת, יעלה אותם על העננים. אפילו לא צריך, לא אוניות, אז לא היו מטוסים. הוא יביא עננים, יטוסו על העננים ויגיעו לארץ ישראל, וזהו, פתרנו את כל הבעיות, הכל טוב ויפה. תמונה יפה, אבל לא כך אומר הרמב״ם. כותב הרמב״ם פה בהמשך, אל יעלה על דעתך, ביטוי תקיף, שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים, וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. עוד יותר חריף. זה אגב צונזר בחלק מהמהדורות. צנזורה הנוצרית לא אהבה את הביטוי הזה. נכון, אנשים שלא למדו, לא חשבו, לא ביררו את העניין, הם חושבים שהמלך המשיח אמור לעשות ניסים. לא אומר הרמב״ם, לא מוחלט. אין הדבר כן. והוא מביא לזה דוגמה. שרבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו שבן קוזיבה המלך, בר כוכבא, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. בר כוכבא לא עשה ניסים. הוא היה מצביא כישוני, מנהיג. ואומר רמב״ם, דימה הוא, רבי עקיבא, וכל חכמי דורו, שהוא בר כוכבא, והוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות, כיוון שנהרג נודע שאינו משיח, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. כך הוא אומר ההלכה. במובן להלכה, זה לא סיפור סתם. זאת אומרת שמלך המשיח לא מתחיל בניסים, ולא מתחיל בנפלאות, ולא עובד בצורות לא טבעיות. אחר כך, מה יקרה כשהוא יצליח? זה כבר השאלה של התקדמות, של התעלות. כן. הרמב״ם
בדרך כלל לא כותב על העתיד לבוא. אתה עושה גם בדרך
כלל דבר שקיים. אתה אומר שרמב״ם בדרך כלל לא כותב על העתיד לבוא. אלה הלכות משיח. צריך לדעת, לפסוק הלכה. רמב״ם פסק הלכה לכל הדורות. בניגוד להרבה מאוד מהגדולים שכתבו הלכות רק שנוהגות למעשה, הרמב״ם הרי כתב הלכות של בית המקדש. כפי שהוא כותב פה, בית המקדש, הוא ידע שלא יחזור עד שיהיה מלך המשיח. אז למה הוא כותב את ההלכות האלה? כי התפקיד שהרמב״ם לקח על עצמו, היה לסכם את כל הדברים שבגמרא להלכה. לפסוק הלכה בכל, בכל התורה כולה. אז גם בעניין משיח, זאת הלכה. אנחנו חייבים לדעת, והיום זה משמעותי לנו. חייבים לדעת איך להתייחס לעניין הזה. אומר רמב״ם, הוא ממשיך, הוא מפרט, ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה. אגב, זה לא אומר שהוא רב גדול. בר כוכבא, משמע מהגמרא, שלא היה רב גדול. אבל הוא שמר מצוות. ויקוף כל ישראל ללך בה, ולחזק בדקה. כן? זה... כן, תנאי, שהמלך המשיח מסוגל להגיד לכולם, אנחנו חיים על פי חוק של התורה. רואים באיגרות של בר כוכבא, שבאמת הוא, כך הוא נהג. וילחם מלחמות השם. אז הרי זה בחזקת שהוא משיח. מעניין. רגע, חשבנו שהמשיח יגמור את כל הבעיות. נגיע משיח, אין בעיות. אומר הרמב״ם, מי שקם להיות משיח תנאי הכרחי שהוא נלחם. יש מלחמות. מלחמות זה דבר פשוט? מלחמות יכולים להיות גם הרוגים. לא כתוב, ילחם מלחמות השם ויהיו ניסים ואף אחד לא ייאבק. לא כתוב אפילו בלי ניסים שאף אחד לא ייאבק. אדם יוצא למלחמה, הוא יוצא שהוא יכול להיאבק. זה מה שלמדנו לפני שתי דקות. לגבי תענית אסתר, למה עצמים לפני כן? כי צריך סייעת הדשמיה, צריך האדם אומר, אני נכנס כאן למצב מסוכן. המשיח חייב להילחם, זאת אומרת, יש לנו צרות גדולות, יש לנו אויבים, והם מתקיפים אותנו, או עלולים לתקוף אותנו, ואנחנו חייבים להילחם בהם. מה זה מלחמות השם? נראה בהמשך. אז זה דבר לא פשוט. אז למה אנחנו מצפים למשיח? קודם כל, המשיח כבר בשלב הזה, אם הוא נמצא במצב שכל עם ישראל נמצאים בארץ, כבר יכולים לקיים את המצוות. כל מיני מצוות שאנחנו עכשיו לא יכולים לקיים. זאת המטרה. לא שיהיה לנו אוכל ושתייה. זה הרמב״ם אומר בהמשך. לא נתאבו הנביאים והחכמים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. זאת המטרה של ימות המשיח, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות. ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. הרמב״ם מדבר על זה באריכות, גם בהקדמה לפרק חלק ממסכת סנהדרין, בפירוש המשנה, מודפס בדרך כלל בספר עם שלוש הקדמות של הרמב״ם למשנה. הוא מדבר על זה גם קצת גם בהלכות תשובה, בתחילת משנה טובה. זאת הכוונה של המשיח. עכשיו אומר הרמב״ם, אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. כלומר, אחרי שהמשיח מנצח בכל המלחמות, זה יכול לקחת כמה שנים טובות, ואז הוא בונה את בית המקדש, ודואג שכל עם ישראל יהיו בארץ ישראל, אז אנחנו יודעים שהוא משיח. ועד אז מה עושים? מחכים? אומרים, לא, אני אשמע אדוני, כשתגמור את הכל תבוא ותקרא לי. מה פתאום? הוא הרי אדם קשה, יהודי שומר מצוות, מלך, מנהיג, מצביא, אתה צריך לעזור לו. אומר הרמב״ם, מה יקרה אם הוא לא יצליח? אם לא הצליח, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיח עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים, הכשרים, שמתו. היו מלכים בבית דוד שהיו אנשים טובים, מנהיגים, נכון? הם מתו? כן, מתו. נגמרו לנו כל הצוות? לא נגמרו לנו כל הצוות. היה צריך לעזור להם? ודאי. אם הם יצאו למלחמה, היה צריך לצאת איתם למלחמה ולהשתתף במלחמה ולעשות ככל יכולתנו, להציל את עם ישראל ולעזור למלך בכל מה שאפשר. הוא לא צריך להוכיח שהוא משיח כדי שתעזור לו. זה משיח. משיח הוא מנהיג של עם ישראל. אם הוא לא הצליח, קודם הוא בחזקת משיח, ואחר כך יכול להיות שהוא לא משיח, אבל הוא מלך קשה, מלך טוב, מלך חיובי. אחרי שהוא יצליח בכל, נדע שהוא המשיח. כך פוסק הרמב״ם להלכה. כך שהמשיח הוא לא איזה מישהו מסתורי. פעמים באים ואומרים לי, יש איזה סדלר באיזה מקום שאומרים עליו שהוא המשיח, הוא צדיק נסתר. יכול להיות שאתה צדיק נסתר, יכול להיות שהוא אדם גדול. אבל כדי להיות משיח הוא קודם כל צריך להיות מנהיג של עם ישראל, לא מנהיג של עם ישראל, בתורה. מנהיג של עם ישראל שיכול להוציא את כל עם ישראל להילחם. זה המשיח. אני אומר לפעמים, אנשים באים אליי עם סיפור כזה, אני אומר, קודם שיהיה ראש ממשלה. נכון, ראש ממשלה עוד לא מלך, אבל אני אומר, אפילו זה לא! אז מה אתם מדברים על משיח בכלל? יכול להיות שהוא הגאון בתורה הכי ענקי שהיה, הגאון מבילנה. לא היה משיח? כן.
המשיח, כשהוא מנהל את המלחמות,
הוא
נגד ישראל, הוא יודע שהוא משיח?
שאלה. לא כתוב ברמב"ם. אני כרגע מדבר על הרמב"ם. עכשיו, אם האדם הראשון שדיברנו עליו, שקם ומנהיג את עם ישראל ויוצא איתם למלחמות, הוא מת, הוא לא מצליח, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו דבר כזה? אומר הרמב״ם, לא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים. יש ניסיונות. זה עוד יותר מסובך. לא רק שאמרנו שהגאולה כרוכה במלחמות, וזה משמע מפה שזה הכרחי לחלוטין, ואנחנו נעבור את המלחמות האלה, אלא שיש גם אפשרות של ניסיונות, של מצבים שבא בן אדם ואומר, אוי, די, לא יכול כבר. אם זה נכשל, כבר אין לנו תקווה. התייאשנו. מי שהיה בשיעור שנתתי על מה זה פורים, איך שהיהודים אמרו, הנה, הגיע זמן הגאולה, וזה לא הסתדר. עוד פעם הגיע זמן הגאולה, וזה לא נכון. עוד פעם הגיע זמן הגאולה, הם כבר מיואשים. זה סוג הניסיונות שהקדוש ברוך הוא יכול להעמיד אותנו בהם. ואלה ניסיונות לא פשוטים. יש פה שני סוגי ניסיונות. ניסיון העמידה במלחמה, וניסיון העמידה כנגד הייאוש. שני הדברים האלה הם חלק מתהליך הגאולה. למה זה כך? אמרנו קודם, שמי שחושב שהגאולה מגיעה פתאום, בבת אחת, והכל בסדר, הוא טועה. הוא טועה בשני דברים. הוא טועה קודם ביסוד שחזל אומרים אותו, שהגאולה של עם ישראל מגיעה כמעה. שלב אחרי שלב. שלב אחרי שלב, כולל בתוכו נסיגות. לא רק שלבי התקדמות, אלא גם שלבי נסיגה. לומדים את זה חז"ל בירושלמי ממגילת אסתר, מהסיפור של פורים, שההצלחה של פורים לא הייתה בבת אחת, פתאום בום, זהו, הכל בסדר. יש כל מיני שלבים. מרדכי מצליח דבר אחד, יש בקתן בתרש, מרדכי מצליח עוד דבר, מגיע מרדכי ופתאום, המן מרכיב אותו על הסוס, איזה יופי, ניצחתי, מה ניצחתי? לא אומר ניצחתי, הוא חוזר לסקו ולתעניתו. כי הוא עוד לא ניצח כלום. אפילו אחרי שתולים את המן, ומרדכי מקבל את תפקידו, הוא עדיין לא ניצח. כי עדיין הגזירה קיימת. שלב אחרי שלב אחרי שלב, ובאמצע יש מקום לנסיגות. זה נקרא כמעה כמעה. הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה בצורה כזאת. וצריך לדעת שהגאולה הזאת מתפתחת בצורה טבעית, כמו שכותב הרמב״ם, בלי ניסים. זאת אומרת, אנחנו רואים את מה שקורה, ואנחנו מנסים לקדם את הדברים. אז טוב, הקדוש ברוך הוא עושה לנו הפתעות. אנחנו דוחפים, ופתאום קורה משהו. נכון? זה לא נס, אבל יש דברים כאלה. אנחנו שנים עבדנו להוציא יהודים מרוסיה. פתאום בבת אחת, רוסיה, השלטון הקומוניסטי קרס, והיינו מוצפים עולים מרוסיה. אתה עושה את שלך, והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. אז זה קודם כל דבר שמאוד מאוד נצרך לימינו. לדעת שצריך פה סבלנות, צריך אמונה, צריך הרבה מאוד עבודה, זה נקרא גאולה בדרך הטבע. גאולה בדרך הטבע פירוש הדבר שהגאולה עוברת דרכנו. למה? אתן לכם דוגמה לבן. הרי ביציאת מצרים אנחנו יודעים את ביטוי התורה שהגאולה היא בחיפזון. כתוב בנביא, לעתיד לבוא, כי לא בחיפזון תצא. למה? אם ביציאת מצרים זה היה טוב, למה עכשיו זה לא טוב? התשובה היא כזאת, ביציאת מצרים אומרים חז"ל, ישראל היו שקועים במ"ט, 49 שערי טומאה, היו במצב רוחני חמור, אמר הקדוש ברוך הוא, אני צריך להוציא אותם משם מהר, היה צריך להתחיל את עם ישראל, להביא אותם למעמד העשיר. תוך כמה ימים? פחות מחודשיים, 50 יום, מגיעים למעמד העשיר. זה נס גדול. זה לא רק נס במובן של מכות וקריאת ים סוף. זה נס גדול שהקדוש ברוך הוא לוקח עם, שהיו עבדים כבר דורות, שהיו שקועים בתרבות המצרית, חלקם אפילו עבדו עבודה זרה, ומביא אותם תוך 50 יום למצב שהם מתייצבים לו בהר סיני ומקבלים את התורה. זה כמעט שינוי הטבע האנושי. אבל הקדוש ברוך הוא לא משנה לגמרי את הטבע האנושי. ולכן, מה קורה? עוד 40 יום אחרי זה, יש חטא העגל. אחר כך יש חטא המרגלים. 40 שנה צריכים לעבור במדבר. אי אפשר בטבע האנושי להתעלות בבת אחת. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהטבע האנושי ימשיך להיות קיים. לכן הגאולה השלמה שאנחנו התחלנו את התהליך שלה, זה תהליך ארוך. הגאולה שלמה עוברת דרך הטבע האנושי. זאת המשמעות השלמה של גאולה בדרך הטבע. גאולה בדרך הטבע זה לא רק שאין ניסים. שאם אתה רוצה לעוף, אתה צריך מטוס. אתה צריך לבנות את המטוס, אתה צריך דלק למטוס. אין לך ענן שאתה עף עליו. לא רק זה. אלא גאולה בדרך הטבע, פירוש הדבר שהגאולה עוברת דרך הטבע האנושי שלנו. אנחנו צריכים להשתנות, אבל אנחנו צריכים להשתנות בתוך תהליך שפועל עלינו, שמשנה אותנו. ויש תהליכים כאלה. קוראים לנו תהליכים כאלה. עם ישראל מתחיל במצב של גלות שהוא לא מסוגל לעמוד על הרגליים. הוא לא מסוגל להתאחד, הוא לא מסוגל להקים מדינה, הוא לא מסוגל להילחם. ועם ישראל הזה משתנה. ראינו את זה כבר. אתם יודעים מה היום, כן? צבא הגנה לישראל. אז באים בטענה אם אנחנו לא מצליחים לנצח ניצחון מוחץ. אם יש תקלות, כולנו, מה זה? זה הצבא שלנו. חוץ מזה שיש לנו את הצבא הכי מוצלח בעולם, וזה לא ביטוי סתם, זה ביטוי, זה חוות דעת של מומחים, מומחים צבאיים. אבל העניין הוא, מבחינתנו, תבינו, כשהיהודים הגיעו לארץ ישראל, בתקופת העלייה הראשונה, הם לא ידעו להחזיק נשק. היו סוחרים ערבים כדי שישמרו להם על הרכוש. תחשבו היום דבר כזה. כן. יבוא לצהל ויגידו לו, תשמעו, הייתה פריצה לאיזה בסיס צבאי, אולי תיקחו ערבים ותשלמו להם שהם ישמרו לכם על הבסיס? זה יראה מגוחך. מה, אם יהודים לא יכולים לשמוע, ערבים יכולים לשמוע? אבל אז הערבים היו ככה אנשים נועזים, נשאו נשק, תחת השלטון הטורקי, הרבה אנשים נשאו נשק. ערבים רכבו על סוסים. יהודי? מה זה יהודי? יהודי זה אחד כזה מסכן שבקושי מגיע לארץ ישראל, בקושי מסוגל לעבוד את האדמה. מהמצב הזה התהפכנו. איך התהפכנו? בדרך נס? איזה נס. התהפכנו בזה שהקדוש ברוך הוא העמיד אותנו במצב פעם אחרי פעם שהיינו חייבים להתקדם. קודם גילו שהשומרים הערבים הם לא מציאה גדולה, כי בדרך כלל הם מתחלקים ברווחים עם הגנבים. לא מצב כל כך נוח. טוב, אם אין ברירה, אין ברירה, אבל נמצאו בחורים יהודים שבו אנחנו נשמוע. היה לא פשוט. תחרות עם ערבים, והתקדשויות, וכל מיני דברים. נהרגו אנשים. ארגון השומר, מתחילים מזה. אחר כך, מגיע זמן המנדט, יש פרעות, ערבים מתפרעים. מוכנה רוצים לרצוח יהודים, לפעמים רוצחים יהודים. צריך ארגון ההגנה, מקימים את ההגנה. הגנה, מה זה הגנה? הגנה זה כמו קודם, שמירה. בואו נשים כמה שומרים עם נשק מסביב שלא יתקיפו אותם. אז בא אלינו איזה אנגלי אחד משוגע, צדיק גדול, קראו לו וינגייט. אמר, חבר, למה אתם עושים ככה? מה, אתם חושבים שככה נלחמים? יושבים בפנים ושומרים? אפילו מחוץ לחומה שומרים. צריך ללכת ללמוד להתקיף. שלב על גבי שלב למדנו איך להילחם. וזה שינה אותנו. פשוט שינה אותנו. זה שינוי בטבע. זה דוגמה קלה. באתי לדבר איתכם על הרבה מאוד שינויים עמוקים מאוד. שינויי גישה, שינויי מנטליות, שינויי אופי, שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו את השינויים האלה במשך, במשך הדורות האחרונים, שהם חלק מהגאולה. כמו שמשתנים לגבי תפיסת הביטחון, כך משתנים לגבי התפיסה הרוחנית. יש הרבה מאוד שינויים. הרבה מאוד התעלות רוחנית. זה גאולה בדרך הטבע. אנחנו עוברים תהליכים. טוב, אז תגידו, בסדר, עוברים תהליכים. ברוך השם, טוב מאוד, יפה מאוד. הלוואי שיפה מאוד. התוצאה יפה מאוד. הדרך לפעמים קשה מאוד. מה, אתם חושבים שכל השינויים האלה בתפיסה המלחמתית עברו בקלות? לא נהרגו אנשים? יש עיקרון חשוב מאוד שאני רוצה קודם להעמיד את העיקרון החיובי ואחר כך לדבר על, על הסיבות שצריך את הדבר הזה. ראיתי קודם שהרמב״ם כותב שהמשיח נלחם מלחמות השם. כותב שם שם השם. מה זה מלחמות השם? אז זה הרמב״ם כבר הסביר. אני הקראתי לכם מהלכות מלכים פרק י' א', שזה על המשיח. לפני כן, מהלכות מלכים, הרמב״ם מדבר על הלכות מלחמה. הלכות מלכים, השם המלא הוא הלכות מלכים ומלחמותיהם. כותב הרמב״ם, הדרכה לענייני מלחמה. סוף פרק ז' של הלכות מלכים, כותב הרמב״ם כך. מאחר, זאת אומרת, אחרי שיכנס אדם בקשרי המלחמה. חייל הולך להילחם, נכנס לתוך המציאות הזו. יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. ביטוי מאוד מעניין. ביטוי הפי פסוק. אבל אומר הרמב״ם, יש מי שמושיע את עם ישראל בעת צרה, זה הקדוש ברוך הוא. חייל שיוצא להילחם צריך לדעת שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא. לא בזה שהוא לא יעשה. תראו את ההמשך. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. מי שנלחם למען עם ישראל, ארץ ישראל, זה נקרא שהוא נלחם על ייחוד השם. כמו אדם שמוסר את נפשו על קידוש השם, כך גם כאן. וישים נפשו בכפו, לא יירא ולא יפחד. צריך להיות אמיץ, גיבור. ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו. אלא ימחה זכרם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. למה? כי אומר הרמב״ם, כל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה. אם אדם יתחיל לחשוב על המשפחה, על הילדים שיוצא לקרב, זה מסובך מאוד. מי אומר שאני אראה אותם? הוא מתחיל להפחיד את עצמו. וכתוב בתורה, אל ירח לבבכם, אל תראו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם. ולא עוד אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימס את לבב אחד כלבבו. הגבורה של כל חייל, היא יוצרת את הגבורה הכללית של כל הצבא. ואם אדם אחד נחלש, הוא יכול להחליש את כולם. לכן לכתחילה במלחמת רשות, אומרים, כל הירא ורך על היבב, שילך הביתה. אחרי מצווה אין לנו ברירה, אתה תגיד, תתחיל להגיד במלחמת מצווה שאנשים ילכו הביתה, אנחנו יכולים לא ללחם. וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, נלחם בכל ליבו, בכל חוכמתו, בכל גבורתו, לא אומר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ואני לא אעשה. ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה, ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. עכשיו, לא ימצא נזק, אין הכוונה שכל מי שיוצא למלחמה לא ייפצע, לא ייהרג. אין דבר כזה. כותבים כבר הפוסקים, צריך לדעת שבמלחמה נלחמים על מנת זה שאדם יכול להיאבק. לכן צריך לא לפחד. אם יש מצב שהוא מובטח שלא לא יקרה שום דבר, ממה הוא מפחד? אלא הכוונה היא לא יגיע נזק רוחני. הוא יגיע לעולם הבא. לא כמו להבדיל אלף הרבה הבדלות, כמו השיהדים האלה, שלא, הוא הולך ללחם כדי להצליח, כדי לנצח, בשביל עם ישראל. אם הוא צריך להסתכן, הוא יסתכן. לא הולך כדי למות. אבל הזכות הזאת היא הזכות העצומה של אדם שאומר, אני כאן חי בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל עם ישראל, שנאמר, יש פה פסוק לגבי דוד המלך. אומר לו אביגייל, שחזל אומרים שהייתה נביאה, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן. איך היא יודעת שהקדוש ברוך הוא יעשה לו בית נאמן? כי מלחמות השם אדוני נלחם. כאן הביטוי מלחמות השם. מה שדוד המלך נלחם, אלו מלחמות השם. להילחם במלחמת מצווה, זה נקרא מלחמת השם. וראה לו תימצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. עכשיו, אנחנו צריכים את הרמב״ם הזה, היום, תמיד. זה רמב״ם שכל יהודי שחי בארץ ישראל צריך לדעת אותו. כי אנחנו נמצאים במלחמת מצווה, לא רק בעזה, בלבנון. אנחנו נמצאים במלחמת מצווה בירושלים ובתל אביב. לא לדבר על איתמר ועל היישובים האחרים. יש לנו מאבק של עשרות שנים כבר. שבאים הערבים ורוצים שלא יהיו יהודים בארץ ישראל, והם אומרים את זה. ומצוות יישוב ארץ ישראל מחייבת מסירות נפש. כך ההלכה. נלחמים מלחמת מצווה על ארץ ישראל. מלחמת מצווה פירוש הדבר מסירות נפש. כשיהודי הולך בתל אביב, הוא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אז נכון, כל יום אתה הולך בקניות, במשהו, אתה לא חושב על זה כל רגע. אבל היו כאלה ששאלו, איך קורה דבר כזה? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מה זה פיגוע בחודש אדר? רבותיי, הזיכרון קצר. אתם יודעים כמה שנים היו לנו פיגועים דווקא בחודש אדר? אתם יודעים שהייתה תקופה שלקראת פורים, יהודים פחדו לצאת מהבית. כי הייתה תקופה שמחבלים מתאבדים שהתפוצצו באוטובוסים ובריכוזי אוכלוסייה בגוש דן. ואנשים פחדו לחגוג פורים, לצאת עם ילדים ותחפושות. כל מקום שיהודי הולך, כל מקום שיהודי חי חיים נורמליים, זו מלחמה על יישוב ארץ ישראל. כי זה מה שהערבים לא רוצים. וצריך לעשות את זה בגבורה, צריך לעשות את זה בחוכמה, צריך לעשות את זה בשכל. זה לא אומר, בוא, אני עכשיו אלך לטייל בשכם. צריך ללכת לטייל בשכם, עם צהל, עם כלי נשק, עם בצורה הנכונה. לא שבן אדם יבוא ויגיד, טוב, בסדר, אני שמעתי שיעור, והארץ ישראל צריכה מסיבות נפש, אני אלך ככה, עקוף את המחסומים, ואני אכנס לשכם לטייל. לא זאת הכוונה. אבל צריך גבורה. צריך מצב שאנחנו יודעים שארץ ישראל היא שלנו, וזו מצווה של התורה. אנחנו לא באים להגיד, אוי, אנחנו מפחדים. והגבורה הזאת נצרכת כי הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיונות לא קלים. כן אמרתי, אני מקדים כאן את המסר החיובי לפני המסר השלילי. דיברנו על זה שהגאולה מתקדמת בדרך הטבע, שלב על גבי שלב. דיברנו על זה שיש נסיגות בתוך השלבים. רבותיי, יש מאמר חז"ל, ארץ ישראל נקנית בייסורים. לא מאמר סתם. לא דבר פשוט. ייסורים הם דבר קשה. ייסורים הם דבר כואב. ולצערנו עברנו את זה לא פעם ולא פעמיים, אנחנו השבוע עברנו את זה בכאב גדול מאוד מאוד. כשרוצחים יהודי, תלמיד חכם ואישה שמלאה גמילות חסד ומרץ של עשייה, וילדים קטנים בצורה כזאת אכזרית. זה כואב, נכון, זה באמת באמת כואב, זה צריך לכאוב. אבל אנחנו צריכים לבוא לכאב בצורה כזאת של הרמב״ם. כי זה גם כואב שיהודי נהרג בקרב. ואנחנו יוצאים לקרב כשאנחנו יודעים שיכול להיות שיהיה לנו כאב כזה. אנחנו מגיעים לארץ ישראל כשאנחנו יודעים שארץ ישראל נקנית בייסורים. והייסורים האלה משנים אותנו. הם מתקנים אותנו. זה לימוד חזר גדול שחזר מלמדים אותנו. דבר מדהים כשלומדים את זה. יש הרבה דברים בחזר לייסורים. יש מאמר שעליי עושה רושם גדול מאוד. אומרים חזר במסכת סנהדרין, דף קוף א', תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, רבי אליעזר היה ענק בתנאים, רבי אליעזר בן הורקנוס, התעלה מעל ומעבר לדור שלו, בגדלות התורנית שלו, בעמקות שלו. נכנסו ארבעה זקנים לבקרו, רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. אז הם מנסים להרגיע אותו, לנחם אותו, כואב לו, הוא חולה אנוש, הוא סובל. אז קודם, הרבנים הראשונים אומרים לו דברים יפים. נענה רבי טרפון ואמר, טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים. אתה כל כך מועיל לעם ישראל, התורה שלך, הצדקות שלך, שטיפה של גשמים בעולם הזה, רבנו, רבי אליעזר, בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי יהושע ואמר, טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, שגלגל חמה בעולם הזה, ורבי, בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. רבי אליעזר לא מגיב. נענה רבי עקיבא ואמר, חביבים ייסורים. רבי עקיבא ככה, זורק שתי מילים. תזכרו מה היה רבי עקיבא, מה היה בסופו של רבי עקיבא. אמר להם רבי אליעזר, סמכוני, תחזיקו אותי, תושיבו אותי, ואשמע דברי עקיבא תלמידי שאמר חביבים ייסורים. זה אני רוצה לשמוע. ניסו לנחם אותו, להגיד כמה הוא טוב, כמה הוא עוזר להם, כמה הם אוהבים אותו. זה לא עזר. רבי עקיבא פותח כאן משהו. אמר לו, רבי אליעזר אומר, עקיבא, הוא תלמיד שלו, לא קורא לו רבי. עקיבא, זו מניין לך. מה, מאיפה הוצאת את העניין הזה של חביבים ייסורים? אמר מקרא אני דורש, מהפסוק. כתוב, בין 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני השם. מנשה היה אחד המלכים הרשעים ביותר בעם ישראל. עשה דברים נוראים. המשנה אומרת שאין לו חלק לעולם הבא. וכתיב, פסוק אחר לגמרי, גם אלה משלי שלמה אשר עתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. האבא של מנשה היה חזקיהו, חזקיהו היה צדיק גדול. חזקיה היה לו בית דין, סנהדרין, ישיבה של גדולי החכמים. אומר רבי עקיבא, וחזקיה מלך יהודה, לכל העולם כולו לימד תורה, ולבנשה בנו לא לימד תורה? מה, אתם חושבים שחזקיהו לא חינך את מנשה? הוא ישב איתו מגיל אפס, ולימד אותו תורה, וניסה להכניס אותו לעולם התורה, לאהבת השם, לעבודת השם. אלא מכל תורך שתורך בו, חזקיהו, ומכל אמר שאמר בו, זה לא עזר. כל מה שהוא חינך אותו, ומה שהוא עבד איתו, ומה שהוא טיפל בו, זה לא הספיק. לא העלהו למותיו אלא ייסורים. שנאמר, וידבר השם אל מנשה ואל עמו, ולא הקשיבו. ויבא השם עליהם את שרי הצבא של המלך אשור, וילכדו את מנשה, לקחו אותו בשבי, בכוחים, ויעשו בנחושתיים, וילכו בבלה. וכתיב, ובהצר לו, כשהוא היה בצרה, חילה את פני השם אלוקיו, ויחנה מאוד מלפני אלוקי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו לירושלים למלכותו. וידע מנשה כי השם הוא האלוקים. הלמדת שהחביבים יסורים. חזקיהו, שהיה גאון עצום, צדיק, מלך, בנה תורה, לא הצליח לעצב את האישיות של הבן שלו. הקדוש ברוך הוא שינה למנשה את כל הכיוון בחיים, מבפנים על ידי היסורים. תחשבו מה זה עושה לנו. ברוך השם, אנחנו לא כאלה בשעים כמו... לא הגענו למה שמנשה הגיע. מנשה הוא גדול, הוא הרבה יותר גדול מאיתנו. אבל ייסורים משפיעים על האדם. חז"ל אומרים, ייסורים ממרקים כל גופו של אדם. מסביר רבנו, רב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, כל גופה של אדם, הכוונה היא לא הגוף הגשמי, אלא כל מהותו, כל עצמיותו. יש לו מאמר שלם על הנושא הזה. אחד המאמרים, אולי המאמר הכי ארוך שהוא כתב, בענייני אמונה, על היסורים של עם ישראל במשך כל הדורות. היסורים שמקדמים אותנו, שמשנים אותנו, שמזכחים אותנו, שמביאים לנו את הגאולה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, כמובן חז"ל, מתנות טובות, ארץ ישראל, רק ככה משיח, רק על ידי ייסורים. למה? מה זה עושה? זה שאלה של היחס שלנו. זעזועים. זעזועים עד, לא עלינו, כן? עד מוות. הם פועלים על האדם. הם פועלים בטבע. הם פועלים בנפש. צריך שהם יפעלו נכון. אם האדם בא מתוך הרמב״ם הזה שלמדנו, מתוך הגבורה, מתוך היחס שכן, יש גאולה לעם ישראל. אנחנו נגיע לפורים, אנחנו נגיע לשמחת הפורים, אנחנו נגיע לשמחת הגאולה, אבל אנחנו צריכים לעבור קודם דרך תענית אסתר. אנחנו צריכים להשתנות, אנחנו צריכים לצום. אנחנו צריכים לפעמים להתייסר. כן, את הצום אנחנו מקבלים על עצמנו, היסורים אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שלא ייתן לנו. אבל כשהוא נותן לנו צריך לקבל אותם באהבה, בהבנה, לדעת להתעמק, להתעלות, להגיע בעקבות הקדושים למדרגות רוחניות גדולות יותר. לאומץ נפשי גדול יותר, לגבורה גדולה יותר, לעשייה גדולה יותר. מי תענית אסתר מגיעים לפורים? לא נופלים לפורים סתם כך. לא מגיעים להתעלות של שמחה וטוב, הכל טוב והכל יפה. צריך לעבור את כל התהליכים. צריך גבורה עצומה וגדולה לעבור את כל התהליכים. הקדושים שנרצחו, ההורים, והבאות, לדעת שהוא היה רב, הוא היה תלמיד חכם גדול, ואשתו היו גיבורים גדולים. הם גם עברו הרבה איסורים. עברו את הגירוש מגוש קטיף. צריכים לקחת דוגמה, וצריכים להתעלות מתוך האיסורים. זה לימוד חשוב לכל תהליך הגאולה, שבעזרת השם נתפלל שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו עוד איסורים כאלה, ודאי. אבל תמיד צריך להתעלות, צריך להתרומם. זה לימוד באמת שאנחנו לומדים מתענית אסתר, בדרך לפורים, שנה יש לנו זמן לחשוב. להיות בתענית אסתר, לצום, צום, עיקרו, חזרה בתשובה, תיקון, התעלות, התרוממות, ומזה בעזרת השם, נגיע שבת זכור, נגיע לפורים, לשמחת פורים, וכך נגיע בעזרת השם לגאולה ולשמחת הגאולה.